בגלל שיש להם, כן, נותן כותרת פרק ממחת, כן, אני אקרא את זה עוד פעם. בזה הפרק נוסיף באור שלא יהיה השתנות לגאולה העתידה, והיא נשארת קיימת לעולם ולעולמי עולמים. כבר התבאר לך כי הגאולה האחרונה היא שלמות העולם, ולפיכך היא באחרית הימים, שכל דבר מתהווה בזמן הראוי לו, ואין זמן יותר ראוי אלא שלמות, רק הכוונה אלא הזמן האחרון, מפני ששלמות הדבר הוא בא בסוף. תמיד הדבר השלם הוא שייך לסוף התהליך, ודבר זה ידוע, כי הדבר אשר מתהווה ויוצא לפועל, שלמות אותה ההוויה באה בסוף ההוויה, ולפיכך ראוי שתהיה הגאולה האחרונה, שהיא שלמות העולם בסוף, כמו שהתבאר פעמים הרבה. והדבר שהוא ידוע, שהדבר שהוא שלם לגמרי, הוא אומר, מניח פה עוד יסוד, דבר שהוא שלם לגמרי אין לו הפסד. זאת אומרת, אם יש מושג של כיליון, היפסדות, זה בגלל שהדבר הוא לא שלם. כשיש שלמות, אם יש מציאות של הפסד, של כילוי, כן, דבר מתקלה, כילוי, דבר מתקלה, חף חף, כילוי, כן, דבר מתקלה, עובד, הולך לאיבוד, כן, אז זה בגלל שיש בו חיסרון. דבר שלם לא מתקלה, לא נפסד. שהדבר אומר, דבר ייפסד מפני החיסרון. כל דבר במציאות שהוא מתקלה, כן, הוא קורא לזה נפסד, מתקלה, כן, הוא בגלל שיש בו חיסרון, שהחיסרון הוא ההיעדר שבו, הוא מביא אותו אל ההפסד לגמרי. אבל הדבר השלם ואין חיסרון בו לא יבוא לכלל היעדר, והוא מקוים לעולם. ולכך הגאולה האחרונה, שאז יהיה העולם שלם לגמרי, לא יהיה לה הפסד. כן. ובמדרש.
הפסד כילוי.
כילוי. הפסד זה כילוי, כן, כן. ובמדרש, על הפסוק, שירו להשם שיר חדש. תהילתו מקצה הארץ, כי גאל השם עבדו יעקב. כך כתוב. אז אומר המדרש, המחילתא, כי גאל השם עבדו יעקב, כי גאל השם עבדו יעקב. כל השירות כולם קרועות בלשון נקבה, כשם שהנקבה יולדת וחוזרת ויולדת, ככה תשועות שעברו היה אחריהם שיעבוד. אבל התשועה עתידה להיות אין אחריה שיעבוד, לכך נקראת בלשון זכר. אז ישיר משה את השירה הזאת להשם. שירה הזאת. הזאת זה לשון נקבה. הזאת זה לשון נקבה. אותו דבר, שירת האזינו גם כן.
יש תשע שירות.
מה?
יש תשע שירות.
הכל פנים, אז המדרש אומר, כל השירות כולם קרועות בלשון נקבה. השירה נקראת במקרא בלשון נקבה. כאן כתוב, שירו להשם שיר חדש. היה צריך להגיד שירה חדשה. למה כתוב שיר חדש? אז אומר המדרש, למה הן נקראות בלשון נקבה? כשם שהנקבה יולדת וחוזרת ויולדת. כך התשועות שעברו, היה אחריהם שיעבוד. זאת אומרת, הלידה יש בצער, היא כרוכה בצער, שאחריה יש שמחה, אבל היא כרוכה בצער. הריון ולידה, זה צער. כן, חבלי לידה. אז הוא אומר, היו גאולות, אבל אחרי הגאולות שהיו, היה גם שיעבוד. לעתיד לבוא, אבל התשועה העתידה להיות אין אחריה שיעבוד. לכך נקראת מלשון זכר, שאלונה, שנאמר, שאלונה, אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו, שכשם שהזכר אינו יולד, כך התשועה העתידה לא יהיה אחריה שעיבוד, שנאמר, ישראל נושא בהשם תשועת עולמים, לא תיבושו ולא תיקלמו עד עולמי עד. עד כאן, זה לשון המחילתא. זאת אומרת, הנקבה זה ביטוי של מצד אחד שמחה, אבל שמחה שיש אחרי הצער, כן? לידה שיש אחרי ההיריון. לעומת זאת, זכר מופקע מכל המציאות הזאת. אין אצלו מציאות של צער, עד כדי כך. ובאור עניין זה, כמו שאמרנו, כי השירה מורה על שהדבר הוא שלם. ומצד השלמות שבו, הוא אומר שירה. ומצד השלמות, מת שירה מורה על שהדבר הוא שלם. ומצד השלמות שבו הוא אומר שירה. הפך האבל, או האבל, שיש לו העדר וחיסרון. ומפני כך הוא יושב את דומם. כן? הפסוק אומר, איך כתוב שמה? יושב דומם כי נטל עליו, אני לא זוכר את הפסוק בדיוק. באיכה? באיכה, כן. אני זוכר, אני אגיד. מכל מקום, האבל יש לו העדר וחיסרון. זאת אומרת, במקום שיש חיסרון, אין שירה. לא רק שאין שירה, אין אפילו דיבור. כן? יושב בדד ועידום, זה הפסוק. יושב בדד ועידום כי נטל עליו. ישב בדד וידום, כך אומר הפסוק, ישב בדד וידום כי נטל עליו. כשיש מצב של חיסרון, אדם הוא שותק. ישב בדד וידום. אבל כשיש מצב של שלמות, אז השירה מתפרצת. כן? שלמות זה ביטוי, ערב טוב, שירה זה ביטוי של שלמות. שירה זה ביטוי של שלמות. כן? הפך האבל או האבל שיש לו העדר וחיסרון, ומפני כך הוא יושב בדומם. ומכל מקום אפשר, כי שלמות שלו אינו שלם לגמרי מכל וכל, והוא דומה לנקבה, אם שהוא אדם אשר בריאתו שלמה. מכל מקום אינה שלמה לגמרי בערך הזכר. זאת אומרת, יכולה להיות, מה שהוא רוצה להגיד עכשיו, שיכולה להיות שלימות יחסית, שתגרום לכך שתפרוץ שירה, אבל זה עדיין לא אומר שהשלמות היא שלמות קבועה, נצחית. זה מה שהוא אומר. ומכל מקום אפשר, מה פירוש מכל מקום אפשר? גם כשיש שירה, עדיין אפשר שהשלמות היא לא שלמות גמורה, מכל וכל. והוא דומה לנקבה. אם שהוא אדם אשר בריאתו שלמה, אבל מכל מקום אינה שלמה לגמרי בערך הזכר. הזכר, זאת אומרת, לכן המדרש תופס את הנקבה מצד אחד, ואת הזכר מצד שני. אצל הנקבה, אצל הזכר, יש מציאות של שמחה שאין אחרי הצער. אצל הנקבה, גם כשיש מצב של שמחה, אבל יש אחרי הצער. יש אחרי הצער. הצער הוא צער ההיריון, צער הלידה. זאת אומרת, מצד אחד יש שמחה, כן? אבל מצד שני, יש אחרי השמחה בצער. אבל אצל הזכר, כמו שאמרנו, הוא מופקע מכל אלה. אז הזכר במדרש מצייר, הוא משמש סמל לשלמות שאין בה חיסרון, בעוד שהנקבה משמשת סמל לשלמות שיש בה חיסרון. כן? זאת איננה שלמות גמורה. זה מה שהוא אומר. ודומה לזה, הגאולות הראשונות, נמצא בהם החיסרון, כמו שנמצא החיסרון בנקבה, בערך הדבר שהוא שלם. בערך הכוונה ביחס לדבר שהוא שלם לגמרי. והיינו דאמר שהשירות הראשונות נקראות בלשון נקבה שהנקבה יולדת. ובאור עניין זה שהנקבה שהיא יולדת היא מפני חולשתה שאינה כמו הזכר שיש לו חוזק יותר מן הנקבה, וראיה לזה כי אותה שאינה יולדת נקראת איילונית, מלשון איל, ואיל לשון קושי, מלשון ואת אלי הארץ לקח. דבר מעניין, הוא מסביר שימוש במילה, בדרך, הגמרא אומרת, אישה שאינה יולדת, אישה שאין לה אפשרות ללדת. זה לא, יש לה סימן, זה נקרא, כמו שיש מושג של סריס בזכר, אדם שלא מסוגל, כן? אדם שהוא, והגמרא אומרת שיש מושג של סימני סריס. זאת אומרת, אנחנו קובעים שאדם הוא סריס על פי סימנים מסוימים. יש גם מה שנקרא אישה שהיא איילונית, שיש לה סימנים של איילונית שמגדירים אותה כאיילונית. הלשון של הגמרא, מה זה איילונית? דוכרנית דלא ילדה. זה התרגום. הגמרא אומרת, איילונית מלשון איל. דוכרנית דלא ילדה. אז כשאתה קורא את הגמרא, אתה מקבל רושם כאילו מדובר פה על... זאת אומרת, זה שימוש לשון מזלזל. קוראים לה איל, כי היא נמשלת לאיל שלא יולד. אז לכן דחר בארמית זכר זה דחר, כן, דוכרנית דלא ילדה, כמו איל שלא יולד, איל לא יולד, הכבשה יולדת, כן. אז דוכרנית, אז זה הלשון, הגמרא אומרת איילונית דוכרנית דלא ילדה. אז אבל רואים שהוא המהר"ל מבין שזה הרבה יותר מזה, זה לא סתם קוראים לזכר. זאת אומרת, כביכול אנחנו קוראים לזכר, כי היא לא נקבה. נקבה יולדת, והיא לא יולדת. לכן נקראת זכר. הוא אומר, לא. השימוש במילה איילונית הוא משמעותי מאוד. מה הכוונה? אז הוא אומר, ובאור עניין זה שהנקבה שהיא יולדת היא מפני חולשתה, שאינה כמו הזכר שיש לו חוזק יותר מן הנקבה. הוא ראיה לזה, כי אותה ש... זאת אומרת, המילה איילונית... המילה איל, הכינוי איילונית לאישה שלא יולדת, זה לא רק בגלל שהיא לא יולדת, אז היא כמו זכר. אלא המילה איל, יש לה כמה מובנים בעברית. איל זה הזכר. הזכר של הכבשה, הוא נקרא איל. כן? אבל יש לזה עוד, המילה איל, יש, במקרא, יש למילה איל שימוש של חוזק. איל... הוא משמש ביטוי של חוזק, של כוח. הוא מביא ראיה. כתוב, ואת אילי הארץ לקח. אילי הארץ זה חזקי הארץ, תקיפי הארץ. זאת אומרת, האיל הוא משל לכוח, בקיצור. אילי הארץ, האיל במקרא הוא משל לכוח. אז מה, אז באמת למה קוראים לאותה אישה שלא יולדת, קוראים לה האיל, ולא רק במובן של... זכר שלא יולד, אלא אתה גם רוצה לייחס לכוח. אז הוא אומר, כך, וכל דבר שהוא חלש, סליחה, הוא ראיה לזה כי אותה שאינה יולדת נקראת איילונית, מלשון איל, ואיל לשון קושי, מלשון ואת אלי הארץ לקח. וכל דבר שהוא חלש, יש לו השתנות. כל דבר שהוא חלש, יש לו השתנות. ולכך הנקבה יולדת מפני שהלידה היא השתנות אל האישה. זאת אומרת, בקיצור, הוא אומר פה דבר מעניין, שהלידה היא ביטוי של, הלידה היא ביטוי של חולשה. זה בדבר מעניין. הוא תופס שהלידה היא ביטוי של חולשה. הלידה היא ביטוי של חולשה, זה מבטא חולשה.
בזמן הלידה.
מה? לא רק חולשה בזמן הלידה, זה נכון, אבל לא רק מצד זה. זה ביטוי של חולשה, כמו שהוא מגדיר, מצד ההשתנות. מצד ההשתנות. ההשתנות, יכול להיות שבאמת המציאות השונה, שהיא תוצאה של הלידה של האישה, היא ביטוי של... דבר חזק... עם ישראל נקשה עם קשה עורף. למה הוא נקרא עם קשה עורף? שאי אפשר לשנות אותו. אי אפשר, הדבר קשה לא משתנה. עם ישראל נקרא עם קשה עורף. אי אפשר לשנות אותו. אז היחס בין זכר לנקבה הוא בגלל, לפי הביאור הזה של המהר"ל, הזכר לא משתנה. הנקבה משתנה, והשינוי הוא ביטוי של חושה, לא ביטוי של חוזק. דבר חזק לא משתנה. דבר חזק אי אפשר לשנות, הוא לא משתנה. דבר שהוא קשה לא משתנה. דבר שהוא רך, הוא משתנה. הרכות של האישה היא באה לידי ביטוי, אומר, בעובדה שהיא משתנה, והעובדה שהיא משתנה באה לידי ביטוי בלידות שלה. זה ביטוי, מה? נכון, זה מה שהוא אומר. מה? מקורי מאוד, אני אומר, יש פה הסתכלות מאוד מקורית. כן, נכון. אנחנו ההפך, אנחנו מסתכלים אל הלידה ההפך כאל חוזק, אל היכולת של האישה ללדת, מסתכלים כאל חוזק. אז הוא אומר, לא, זה ביטוי של חולשה. ההשתנות היא ביטוי של חולשה. דבר שהוא קשה, לא משתנה. לא משתנה. אז הוא אומר, הזכר, אז ממילא, אישה שהיא לא יולדת, היא נקראת אישה חזקה. אין אצלה השתנות. אין אצלה השתנות. זה מה שהוא אומר. וכל דבר שהוא חלש, יש לו השתנות. ולכך הנקבה יולדת, מפני שהלידה היא השתנות אל האישה, והאיילונית אין השתנות לה, נקראת איילונית שהיא קשה כמו דוכרניתה, ואין לה לידה, שהקשה לא מקבל השתנות. ומפני כך הגאולה הראשונה נקראת בלשון נקבה, אשר לחולשתם, הגאולה הזאת היא גאולה חלשה, וכיוון שהיא חלשה היא משתנה. יש מצב של גאולה וזה יכול להשתנות, זה לא קבוע, זה לא נצחי. כן, ומפני כך הגאולה הראשונה נקראת בלשון נקבה, אשר לחולשתם יש השתנות אל הגאולה הראשונה, אבל גאולה האחרונה אין השתנות לה. ולכך נקראת בלשון זכר, שאין השתנות לזכר. ועוד תבין גם כן, כי הגאולה הראשונה לא היה לה מעלה נבדלת לגמרי, ולפיכך השירה בלשון נקבה. עכשיו הוא אומר עוד סיבה, עוד נקודה. הגמרא, המחילתא אמרה שהגאולה, כל השירות שבמקרא נאמרות בלשון נקבה. השירה העתידית תאמר בלשון זכר. אז נקודה ראשונה הוא הסביר לשון נקבה, משום שזה גאולה שיש אחרי השיבוט, כמו שאומר את המחילתא. אבל הוא אומר, יש פה עוד נקודה. הנקבה ביחס לזכר היא חומרית לעומת הזכר שהוא יותר רוחני. כן? כך זה צריך להיות. אז אני אומר, ועוד תבין גם כן, כי הגאולה הראשונה לא היה לה מעלה הנבדלת לגמרי, ולפיכך השירה בלשון נקבה שהיא חומרית, אבל לעתיד השירה בלשון זכר. מדוע? משום שהזכר מתייחס אל הצורה הבלתי גשמית, הכוונה הצורה הרוחנית. ומפני זה גם כן הגאולות הראשונות כולם היה להם שינוי. החומר משתנה, הרוח לא משתנה. זה דרך אגב אחת הסיבות לכך שעם ישראל הוא עם כשעורף. המעלה שלו היא גם החיסרון שלו. הרוחניות של עם ישראל, שזאת היא המעלה שלו, הקישור שלו לרוחניות, היא גם גורמת שהוא לא משתנה, שקשה לשנות אותו. קשה לשנות אותו. ככל שדבר הוא יותר חומרי, הוא יותר ניתן לשינוי. החומר משתנה, החומר הוא בר שינוי. ככל שדבר הוא יותר קרוב לרוח, הוא פחות משתנה. את הרוח אי אפשר לעצב. אי אפשר לעצב רוח. הרוח, ככל שדבר הוא יותר רוחני, הוא פחות תופס שינויים, אי אפשר לשנות אותו. זה מה שהוא אומר. ולפיכך השירה בלשון נקבה שהיא חומרית, אבל לעתיד השירה בלשון זכר, שהזכר הוא מתייחס אל הצורה הבלתי גשמית, ובפני זה גם כן הגאולות הראשונות כולם היה להם שינוי. שהדבר אשר הוא חומרי או מתייחס אל החומר, יש לו שינוי כאשר ידוע מעניין החומר. אבל הגאולה האחרונה יהיה העולם נבדל לגמרי. הכוונה רוחני לגמרי. ולכך הגאולה האחרונה השירה בלשון זכר, שהזכר הוא מתייחס אל הצורה שאינה גשמית, ולא אל החומר כלל, ודבר שהוא בלתי חומרי, אין לו שינוי, רק עומד קיים מבלי שינוי. כן. מדרש נוסף הוא מביא. ובמדרש בילקוט שמעוני וישעיהו, על הפסוק, אנוכי אנוכי ומנחמכם. אמר רבי אבא בשם רבי שמעון בן לוי, משל למלך שכעס על מטרונה, הוטרדה. עוד פעם, אמר רבי אבא בשם רבי שמעון בן לוי משל למלך שכעס על מטרונה, על הגברת, על המלכה, הוטרדה והוציאה מתוך פלטין שלו, הוציא אותה מתוך הארמון שלו, כעס עליה, אז הוא הוציא אותה מתוך הארמון. לאחר ימים ביקש להחזירה, אמרה יכפיל כתובתי ואחר כך הוא מחזירני. זאת אומרת, אמרה הגברת, רוצה להחזיר אותי? בבקשה, שיתחייב לי כתובה כפולה. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בסיני, אמרתי לכם פעם אחת אנוכי השם אלוקיך, ובירושלים לעתיד לבוא אני אומר לכם שתי פעמים, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. יש כפל לשון, למה? כביכול ישראל אומרים, רוצה להחזירני? יכפיל כתובתי. כן, הכתובה הראשונה הייתה עשרת הדיברות. שם היה כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את ישראל בזמן הגאולה העתידית, כביכול ישראל אומרים לו, תכפיל את הכתובה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, אמר השם. הוא כופל את הכתובה. פעמיים אנוכי, אנוכי אנוכי. זה דרשה אחת. דבר אחר, בסיני קיבלו שני אנוכי. כן, נכון, נכון. אנוכי השם אלוקיך, אל קנה, רגע, בסיני קיבלו שני אנוכי, השם אלוקיך, אל קנה. כתוב השם אלוקיך, וכתוב שם גם אל קנה. ולפיכך הקדוש ברוך הוא מנחם בשני אנוכי. ולפיכך הקדוש ברוך הוא מנחם בשני אנוכי. צריך הסבר.
לא, אנוכי הוא מנחמכם.
לא, הדרשה הראשונה, כן, כן. באים להסביר למה יש כפל במילה אנוכי, בפסוק אנוכי, אנוכי ומנחמכם, אמר השם. אז הסבר הראשון ראינו, כן? ההסבר השני שהוא מביא, אז הוא אומר הסבר, הסבר אחר. דבר אחר, בסיני קיבלו שני אנוכי.
כביכול שהגילו של הקדוש ברוך הוא, זה בא עם שני אנוכים, פעמיים אנוכי, אז כאשר הוא צריך...
לא, 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 לפי הביאור השני, דבר אחר, בסיני קיבלו שני אנוכי, מה הכוונה שני אנוכי? כתוב בפסוק, השם אלוקיך, וכתוב בפסוק, אל קנה. גם השם אלוקיך, וגם אל קנה. יש שימוש בשני שמות, אלוקיך ואל קנה. ולפיכך הקדוש ברוך הוא מנחם בשני אנוכי.
אבל בעצם
זה שני מדרשים סותרים. המדרש הראשון אומר שלעתיד לבוא יהיה שינוי. זאת אומרת, אם ההתגלות במעמד הר סיני הייתה באמירת אנוכי פעם אחת, ההתגלות של הגאולה של הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא תהיה בכפל. והסיבה היא כמו המשל, כן? רוצה להחזירני? שיכתוב לי כתובה כפולה. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני ההפך, אומר שיש התאמה בין הגאולה העתידית למה שהיה בסיני. זה לא שונה, זה בדיוק אותו דבר. כמו שבסיני כביכול יש פעמיים שימוש בשם הזה של הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, השם אלוקיך ואל קנה, כן? אז לעתיד לבוא גם כן, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אנוכי אנוכי. אז זה מותאם למה שהיה בסיני, לפי הפירוש השני. דבר אחר...
למה זה סותר?
מה? לא, ההפך, זה לא סותר, זה מותאם, מותאם. זה מתאים. כמו שבסיני כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אחרי זה כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי.
יש לך לרב, לא אמר שזה סותר, אחד עד השני, שני הפירושים?
מה? אני אמרתי, הפירוש הראשון סובר שיש הבדל בין סיני לבין הגאולה העתידית. בסיני כתוב פעם אחת אנוכי, לעתיד לבוא יהיה כתוב פעמיים, אנוכי אנוכי ומנחמכם, פעמיים אנוכי. לפי הפירוש השני, יש התאמה בין מה שהיה בסיני לבין העתיד לבוא. מה ההתאמה? בסיני כתוב אנוכי השם אלוקיך, המילה אלוקיך מופיעה, והיא מופיעה פעם נוספת, אל קנה, כן? מה? כתוב אל קנה.
זאת מילה?
מה? לא, זה שני מילים. אל קנה, אל מקנה. אל קנה. כן, אל, אל, המילה אל. ברור? אז לעתיד לבוא גם כן, יהיה אותו דבר. ולכן הפסוק אומר, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. כן? שימוש כפול. כמו בסיני. עכשיו הוא אומר פירוש ליג'י. דבר אחר, בסיני קיבלו שני, סליחה, רגע, 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 דבר אחר, באנוכי, בראתי את העליונים ואת התחתונים, אנוכי עושה כל, באנוכי בראתי אדם, אנוכי עשיתי הארץ ואדם עליה, באנוכי דיברתי עם אברהם, אנוכי מגן לך, באנוכי דיברתי עם יצחק, אנוכי האל אלוהי אביך, באנוכי דיברתי עם יעקב, אנוכי ירד עמך מצרימה, באנוכי העליתיו, ואנוכי העלך גם עלו, באנוכי נגליתי על משה, אנוכי האל אלוהי אביך. המילה אנוכי מופיעה בכל התיאורים האלה שהמדרש מתאר. באנוכי שמתי הדיבור על פיו, ואנוכי אהיה עם פיך, באנוכי נתתי הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, באנוכי הולכתיה במדבר, הנה אנוכי מפתיה והולכתיה המדבר, באנוכי אני בונה ציון, הנה אנוכי מרביץ בפוך הבנייך, באנוכי אני מביא גואל, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, באנוכי אני מנחם אתכם, אנוכי הוא מנחמכם. זהו שאמר הכתוב, כי הוא טרף והרפאנו. לפי שנאמר, אין לה מנחם מכל אוהביה, בכל מקום שנאמר, אין לה אבלה. לכך נאמר, אנוכי, אנוכי ומנחמכם. עד כאן. עוד פעם. לפי שנאמר, אין לה מנחם מכל אוהביה, בכל מקום שנאמר, אין לה אובלה. זאת אומרת, מצד אחד כתוב, אין לה, אבל זה שאין לה, זה סיבה לכך שיהיה לה. אין לה, אובלה. ככה אני מבין. נראה איך שהוא יסביר, נראה איך שהוא יסביר את המדרש. במדרש זה רמזו כל אשר אמרנו. במדרש הזה יש רמז ליסודות שהוא הניח בתחילה. ורצו בזה, כי מילת אנוכי מורה על עצם הדבר, והפרש בין מילת אני ובין מילת אנוכי. זאת אומרת, הוא אומר, המילה אנוכי בעברית יש לה משמעות שמורה על המהות. על המהות. להבדיל מהמילה אני, לכאורה המילה אני והמילה אנוכי זה שתי מילים נרדפות. שתי מילים נרדפות, זה אותה מילה. כן? אני זה אנוכי, אנוכי זה אני. אז הוא אומר לא, יש הבדל בעברית בין המילה אני למילה אנוכי. רצו בזה כי מילת אנוכי מורה על עצם הדבר והפרש בין מילת אני ובין מילת אנוכי. כי מילת אנוכי הוא מורה על עצמו של המדבר. כאילו אמר, אני עצמי עשיתי את זה. אבל אני מורה על המדבר בעדו בלבד, ואין בלשון הזה שיהיה משמע על עצמו. והוא הפך מילת אתה. כי מילת אני למדבר בעדו, ואתה לנוכח. ואתה לנוכח. ואתה בדגושה היא הבלעת הנון של אני, כן, זה ידוע. ואתה בדגושה, האות תף במילה אתה, היא מודגשת. מדוע? משום שלמעשה, במקום, האמת בערבית שומעים את זה, בערבית אומרים אינטה. המילה אתה זה אינטה. בעברית, המילה אתה, עטף מודגשת. למה היא מודגשת? משום שחסר פה נון. במקום להגיד אנטה, אנחנו רואים אתה. אז הנון נפלה, ובתמורת הנון אנחנו שמים דגש בטף. אבל בארמית אתה שומע את זה גם כן, אנט. בארמית כשאומרים אתה, התרגום האונקלוס תמיד אומר, אתה זה אנט. כן? בעברית, אנו נפלה. כן? אז מה הוא רוצה להגיד? אז הוא רוצה להגיד כך. נקרא את זה עוד פעם. ורצו בזה כי מילת אנוכי מורה על עצם הדבר, והפרש בין מילת אני ובין מילת אנוכי, כי מילת אנוכי הוא מורה על עצמו של המדבר. כאילו אמר, אני, כשאדם אומר, אני עשיתי את זה, אז במקום, כשהוא אומר, אנוכי עשיתי את זה, הכוונה היא, אני עצמי עשיתי את זה. אנוכי עשיתי את זה, הכוונה היא, אני, אנוכי, החף הזאת, שנוספה, באה להגיד, היא באה להשלים, כביכול יש פה מילה נוספת. אם אדם יאמר, אני עצמי עשיתי את זה, במקום להגיד אני עצמי, הוא אומר אנוכי. אבל הכוונה של המילה אנוכי זה אני עצמי. אני עצמי. למה צריך להדגיש אני עצמי? מה היה חסר אם היית אומר אני עשיתי את זה? אז הוא אומר, אבל אני מורה על המדבר בעדו בלבד, ואין בלשון הזה שיהיה משמע על עצמו. ומה הכוונה? אז הוא אומר, והוא הפך מילת אתה. אתה, כשאתה אומר אתה, אתה פונה אל אדם. אתה פונה אל האדם ואתה אומר לו אתה. אז הוא אומר, כי מילת, והוא הפך מילת אתה, כי מילת אני למדבר בעדו, ואתה לנוכח. כשאני אומר אתה, אני פונה אליך. כשאני אומר אני, המילה מוסבת עליי. המילה אני, זאת אומרת, הלשון שלו, למדבר בעדו, כי מילת אני למדבר בעדו. כשאני אומר אתה, זה לנוכח. כשאני אומר אני, אני מתכוון אליי. ואתה בגושה, אני עדיין לא מבין איך הוא מסביר את מה ההסבר שלו להבדל. אני יכול להבין בהגדרה הבסיסית, אבל אני רוצה להבין מה הוא מתכוון בדיוק. ואתה בגושה היא הבלעת הנון של אני. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שהמילה אני והמילה אתה, למעשה השורש שלהם הוא אותו שורש. והנון שנמצאת במילה אני, למעשה הייתה גם במילה אתה. אלא היא נפלה. ובגלל שהיא נפלה, הכניסו דגש בטף. אבל למעשה, היסוד שלהם הוא אחד. אני אומר, אתה, המילה אני היא הפך המילה אתה. כשאני אומר אתה, אני פונה אליך. כשאני אומר אני מדבר עליי. בניגוד לדיבור עליך, אני מדבר עליי. אז מה הוא מתכוון? אבל הוא אומר, אבל מילת אנוכי אין לו נוכח. עוד פעם, הוא אומר, לא שייך. עכשיו אני מבין. אני קצת מתחיל להבין. המילה אני, כמו שלא שייך, נגיד ככה, לא שייך לומר אתה, אם אתה לא מדבר למישהו. אדם אומר למישהו, אדם משתמש במילה אתה. אם הוא לא מדבר למישהו, הוא לא שייך שיאמר אתה. אתה, המילה אתה מוכרחת להיות מוסבת אל מישהו שאתה מדבר אליו. אדם לא יכול להגיד אתה אם אין מישהו שהוא מדבר אליו. אתה משתמש במילה אתה כשיש מישהו שאתה מדבר אליו. אותו דבר הוא אומר, אני גם לא יכול לומר אני אם אין מישהו שאני מדבר אליו. אני בא להבדיל מאתה. כשאני מדבר אליך אני אומר אתה, אבל אני גם לא יכול לומר אני אם אני לא מדבר עם מישהו. אם אני לא מדבר עם מישהו, אני גם לא יכול להשתמש במילה אני. אינני יכול להשתמש במילה אני כשאני לא מדבר עם מישהו. כמו שאני לא יכול לומר אתה אם אני לא מדבר עם מישהו. המילה אתה היא מילה ששייכת, שייך לומר אותה כשאתה מדבר עם מישהו. אז אותו דבר גם את המילה אני, אתה לא יכול להשתמש בה, אלא כשאתה מדבר עם מישהו ואתה רוצה להבדיל את עצמך ממנו, אז אתה אומר אני. לעומת זאת, טוען המהר"ל, להגיד אנוכי, אדם יכול לומר גם כשהוא לא מדבר עם מישהו. זהו ההבדל למעשה. זהו ההבדל למעשה. אני אקרא את זה עוד פעם. אבל מילת אנוכי אין לו נוכח. אין לו נוכח, הכוונה היא, אין צורך, אתה לא צריך לומר אנוכי דווקא כשאתה מדבר עם מישהו. מה הכוונה? מזה תראה שאין המילה מורה על המדבר בעדו בלבד. שאם היה מורה על המדבר בעדו בלבד, היה נמצא גם כן לשון זה. אבל המילה הזאת מורה על עצמו של המדבר, כלומר אני עצמי עשיתי את זה, ולכך לא בא לשון נוכח בלשון זה, כי דווקא המדבר בעדו מרמז בלשון אנוכי על עצמו, לא כאשר מדבר אל הנוכח. זאת אומרת, הוא אומר, לפי זה הוא מסביר למה אין לזה, כמו שהוא הסביר, המילה אתה שייכת בנוכח. אני מדבר עם מישהו, אני אומר לו אתה. כשאני מדבר עם מישהו ואני אומר לו אני, הכוונה, אני רוצה לומר אני ולא אתה. אני ולא אתה. אבל השימוש במילה אני שייך רק כשאני מדבר עם מישהו ואני רוצה להבדיל ביני לבינו, אז אני אומר אני ולא אתה. אתה ולא אני. למילה אנוכי אין דיבור בנוכח. המילה אנוכי יכולה להתייחס רק אל האדם. כמו שאמרתי, במילה אני יש אני ויש אתה. מדוע? משום שהשימוש לשון גם במילה אני וגם במילה אתה, זה כשאתה מדבר עם מישהו. אתה רוצה להגיד אתה, הכוונה, אתה מייחס לו משהו, אתה אומר אני מייחס לי משהו. אבל אני, המילה אני באה לומר אני ולא אתה, או אני ולא הוא. אני. אבל המילה אנוכי, אומר המהר"ל, היא מעידה על 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 היא לא באה להבדיל. המילה אני באה להבדיל. כשאתה אומר, אני אתן דוגמה. נזרק כדור. זרקו כדור. אומר, אתה זרקת. אתה זרקת. אני אומר, אני זרקתי. אז כשאני אומר, אתה זרקת, הכוונה אתה ולא אני. כשאני אומר, אני זרקתי, הכוונה אני ולא אתה. המילה אנוכי, אומר המהר"ל, היא לא באה להבדיל את עצמי ממישהו אחר. העניין של המילה אני זה להגיד אני ולא אתה. או אתה, זה אתה ולא אני. אנוכי בא, כשאדם משתמש במילה אנוכי, הוא בא לומר, יש פה משהו עצמותי, ששייך למהות שלי. אני אתן את זה אפילו ראייה, אולי הוא יביא את זה בהמשך. הגמרא אומרת, הגמרא מסכת שבת אומרת, מה זה המילה אנוכי? זה נוטריקון. אנא נפשי כתבית יהבית. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אז חז"ל אומרים, והוא אומר אנוכי, אז מה הכוונה של המילה אנוכי? מה זה אנוכי? אומרים חז"ל, וזה מתאים מאוד למה שהמהר"ל אומר, זה נשון ראשי תיבות. אנא נפשי כתבית יהבית. תרגום לעברית, אני את עצמי כתבתי ונתתי. הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אני נותן לכם את עצמי. הביטוי אנוכי זה לשון אוטריקון. כשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לישראל, הוא כביכול נותן את עצמותו. זה מתאים מאוד למה שהמהר"ל אומר. המהר"ל אומר, הדרשה של חז"ל היא דרשה שמבוססת על, 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 על נוטריקון, כן? על ראשי תיבות. אבל לפי המהר"ל, המילה אנוכי בעברית, המשמעות שלה היא לא באה להבדיל אותי ממך או אותי ממנו. היא באה להגיד משהו ששייך אליי באופן מהותי, באופן עצמותי. הוא קורא לזה עצמות המדבר.
זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא יכול להשתמש.
מה? הקדוש ברוך הוא משתמש במילה אנוכי ביחס לתורה, משום שהתורה היא עצמותו. הרי מה זה אנוכי השם אלוקיך? חז"ל אומרים, אנא נפשי נתתי לכם את העצמות שלי. במה נתת את העצמות? בזה שנתתי לכם את התורה. כי התורה, כמו שכתוב בזוהר, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חדם. התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, זה לא שני דברים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אנא נפשי כתבית יהבית. אבל בעברית, אומר המהר"ל, כשאתה משתמש במילה אנוכי, אתה לא מתכוון לומר אני ולא אתה. אתה לא בא להבדיל את עצמך ממישהו אחר. אתה בא להגיד משהו ששייך באופן מהותי לך. כן? זה המילה אנוכי באה לבטא מהות. מהות המדבר. משהו ששייך למהות של המדבר. זה מה שהוא רוצה להגיד. זה לא רק הבדלה. כשאני אומר אני, אז אני ולא אתה. אתה זה אתה ולא אני. כן? המילה אנוכי יש לה עומק, ואת מתכוונת לומר, אנוכי הפירוש הוא, זה מהותי לי. דבר שמהותי לי. שייך למהות שלי. ברור. זה מה שהוא רוצה. מהות זה פנימיות. מהות זה משהו פנימי. אני רואה, אולי הוא עצמו, אני מחכה, אולי הוא עצמו יגיד. ככה אני מבין מה שהוא אומר. רגע אחד. אבל המילה הזאת מורה על עצמו של המדבר. כלומר, אני עצמי עשיתי זה. וממילא הוא אומר, גם אין לנו שימוש לשון כזה ביחס למישהו, לנוכח. בעברית, אני יכול להגיד אני יכול להגיד אתה. אז המילה אתה והמילה אני הם באותו מישור. אבל כנגד המילה אנוכי, שמדברת על עצמותו של המדבר, אין מילה לנוכח. אני לא יכול להשתמש ביחס אליך במילה דומה למילה אנוכי. ביחס אל עצמי, אני יכול להשתמש במילה אנוכי, כמו במישור שהוא מדבר עליו. אבל ביחס לאחר, אני לא יכול להשתמש במילה אנוכי. אין מילה דומה לנוכח. למילה אני, יש מילה דומה. אני, אתה. כן? אבל למילה אנוכי, אין שימוש לשון בנוכח. למה זה? ממה זה נובע? אז נראה, הוא יסביר. אבל המילה הזאת מורה על עצמו של המדבר, כלומר, אני עצמי עשיתי זה, ולכך לא בא לשון נוכח בלשון זה, כי דווקא המדבר בעדו מרמז בלשון אנוכי על עצמו, לא כאשר מדבר אל הנוכח. אבל השאלה היא באמת למה? הפירוש הוא כנראה שהוא מבין שלא שייך, אדם יכול לדבר, להגדיר את עצמו באופן מהותי. אדם לא יכול להגדיר את השני כנראה באופן מהותי. הוא יכול להגדיר את עצמו באופן מהותי. אבל הוא לא יכול ביחס לשני לדבר על המהות. אדם ביחס לעצמו יכול לדבר על המהות, על עצמיותו. אבל אדם ביחס לשני לא יכול לדבר על עצמיות, על עצמיותו של השני, על המהות של השני. ככה זה נראה כאן. נראה בהמשך. וכאשר אמר אנוכי השם אלוקיך, כשהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אנוכי השם אלוקיך, כאילו אמר, אני עצמי אלוקיך. ובמקרא הזה נאמר על העילה הראשונה, שהוא בעצמו אלוקיך, ומה הכוונה? מה הכוונה? אני עצמי אלוקיך. מה הכוונה? אני עצמי אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך. מה המשמעות? אומר המהר"ל, ולא שמסר ישראל לשרים עליונים. הרי יש מושג ששר של יוון, שר של רומי, יש שליחים, כן, אמצעיים, שהם כביכול שליחים של ריבונו של עולם, כן, לשלוט על האומות. את ישראל הקדוש ברוך הוא לא מסר לאמצעים. השלטון של הקדוש ברוך הוא על ישראל, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, היא השגחה בלתי אמצעית, היא השגחה ישירה. אז את זה, איפה זה בא לידי ביטוי בתורה? בפסוק, אנוכי השם אלוקיך. מה הכוונה אנוכי? אנוכי הכוונה עצמותי, באופן, במהות שלי, אני שייך אליך.
אבל רק בארץ.
מה?
אבל רק בארץ.
בסדר גמור. אבל עם ישראל נקרא עם השם. הפירוש הוא עם ישראל מושגחים באופן ישיר על ידי ריבונו של עולם. זה מה שהוא אומר. ובמקרא הזה נאמר על העילה הראשונה שהוא בעצמו אלוקיך, ולא שמסר ישראל לשרים עליונים, רק השם יתברך עצמו אלוהיהם. ובשביל כי עצמו הוא אלוקיך, הנה זה בעצמו, הוא הכתובה שכתב לישראל. שהוא יתברך אלוהיהם, ואם כן, יהיה להם שכר גדול. זאת אומרת, המושג כתובה, ביחס שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, אז הכוונה היא, זה לא כסף, אלא זה יחס. אז הכתובה שישראל מקבלים מהקדוש ברוך הוא, זה אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך. מה פירוש אנוכי השם אלוקיך? היחס שלי אליך הוא יחס ישיר, לא באמצעות אמצעים, אלא ישיר, השגחה ישירה. ולא נאמר רק אנוכי פעם אחד, וזה מפני שאף שהשם יתברך עצמו אלוהיהם, ולא נתן להם לשום, לא נתן אותם, להם הכוונה אותם, לשום שר ולשום מלאך, לא היה זה משהו בעצמו אלוהיהם מחויב ומוכרח. ולפיכך היה שינוי לדבר הזה, ונפרד השם מהם. זאת אומרת, כיוון שזה לא היה מחויב ומוכרח, אז היה שינוי לדבר הזה, ונפרד השם מהם. אבל לעתיד כתוב אנוכי אנוכי שתי פעמים, ודבר זה מורה כי השם יתברך יהיה אלוהם כביכול, כאילו הוא מחויב ומוכרח, כי הכפל הוא לחזק שמוכרח שכך יהיה, וזה מורה הכפל. כמו שאמרו בכל מקום, יש ביטוי בגמרא, שנה עליו הכתוב לעקב. התורה חוזרת פעמיים על אותו עניין, ובזה שהיא חוזרת פעמיים על אותו עניין, היא באה להגיד שאל תחשוב שזה רק מצווה לכתחילה, אלא זה מעכב גם בדיעבד. זאת אומרת, מצווה, יש ביטוי, שנה עליו הכתוב לעכב. התורה חוזרת פעמיים כדי להגיד לך שזה מעכב. אם זה לא יהיה, אז הכל פסול. הכל לא טוב. כן? אז אותו דבר גם כאן. אנוכי אנוכי ומנחמכם. אז אומר המדרש, מה זה אנוכי אנוכי? שנה עליו הכתוב לעכב. ומה המשמעות? המשמעות היא שאם עד עכשיו היה מצב שבאמת ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על ישראל הייתה השגחה ישירה, אבל זאת הייתה השגחה ישירה אמנם, אבל שיכולה להסתלק גם. יש אפשרות שההשגחה תסתלק. בא עכשיו הפסוק ואומר שנה עליו הכתוב לעכב. הפסוק אומר אנוכי אנוכי ומנחמכם. זה מציאות כזאת, תתחדש מציאות שלא יהיה בה שינוי. לא יהיה בה שינוי. לא ניתנת לשינוי. זה חיוב גמור, כמו שהוא אומר. הרי כי הכפל הוא לחזק, שכך מוכרח שיהיה. אבל בסיני לא אמר רק פעם אחת אנוכי השם, אנוכי, ולא היה זה מוכרח, ולדבר הזה היה פירוד. ולכך אמר שהוציא אותה מתוך, את אותה גברת, אותה מטרונה, ולכך אמר שהוציא אותה מתוך פלטין שלו, כלומר, שהיה פירוד לדבר זה. ולעתיד יהיו חפצים ישראל שלא יהיה פירוד על החיבור הזה. ולכך ישראל אומרים, יכפול לי כתובתי, כלומר שיהיה לישראל יותר מעלה, מה זה יכפול לי כתובתי? כלומר, שיהיה לישראל יותר מעלה ממה שהיה קודם, עד כי לא יהיה לישראל עוד פירוט כלל. מה פה שיהיה לישראל עוד מעלה? יהיה ישראל עוד מעלה יותר ממה שהיה קודם. הפירוש הוא, ישראל כביכול מבקשים מריבונו של עולם, שלעתיד לבוא יביא אותם למציאות כזאת שלא תהיה אפשרות לניתוק הקשר. אם עד עכשיו הייתה עונה משגחה, אבל הייתה אפשרות שתינתק. מה שישראל מבקשים, שלעתיד לבוא, המציאות תהיה כזאת שזה יהיה מחויב המציאות, בלי אפשרות של ניתוק. כן? זה מה שהוא אומר. והכפל הוא החוזק אל החיבור הזה, כי שנה עליו הכתוב לעכב, שלא יהיה פירוד לעולם, והדברים האלו מבוארים ממי שיבין דברי חוכמה. ומפני כי התורה לא תשתכח מישראל, לכך בסיני ששם היה קבלת התורה נאמר שני פעמים אנוכי. כן? כי הכפל, מה שכתוב, אנוכי השם אלוקיך ואנוכי אל קנה. אבל הלשון הראשון שאמר כי בסיני לא אמר רק אנוכי פעם אחת. זאת אומרת, מה המחלוקת? יש פה שתי דעות במדרש. דעה ראשונה אומרת שבסיני, לעומת העתיד לבוא, נאמר רק פעם אחת אנוכי. ודעה שנייה אומרת, לא נכון, אנוכי ואל קנה. אבל הוא אומר, אבל הלשון הראשון שאמר כי בסיני לא אמר רק אנוכי פעם אחת, לא חשיב אנוכי אל קנה ככפל, שהוא נאמר לרעה. מה זה אל קנה? זה נאמר ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כן? ושם התורה אומרת, כי אל קנה השם אלוקיך. כן? אז הוא אומר שהוא נאמר לרעה, וסבר כי סוף סוף היה פירוד אחר כך, ולכך לא כתב שם הכפל. אבל לעתיד, שיהיה קיים תמיד, לא יוסר, כן? כתב שתי פעמים אנוכי, ואמר דבר אחר, זה הפירוש השלישי שמובא שם, באנוכי בראתי, כן, יש עריכות, כל מיני פעולות שהקדוש ברוך הוא עשה, ותמיד התורה מציינת, המקרא מציין, שזה נעשה במדרגת אנוכי. מה הפירוש? אז הוא אומר, וביאור עניין זה כמו שאמרנו למעלה, כי בלשון אנוכי הכל לפי שהוא מורה על עצמותו של המדבר. ולפיכך באנוכי ברא הכל. מדוע? המדרש אומר, באנוכי ברא הכל. מה הכוונה? כי מאמיתת עצמותו נברא הכל. לכך מנחמת ישראל בלשון אנוכי, זוהי הנחמה לישראל בלשון אנוכי, כן? לומר שהנחמה שלעתיד בא הכל, היא כוללת את הכל, ויהיו ישראל מנוחמים בכל, ודברים אלו באמת עמוקים מאוד, אי אפשר לפרש דבר זה יותר, רק אם יבין הדברים מעצמו. כן. פרק ממתת, נתחיל את הפרק הבא. אמר יהודה בן לאבי אדוני בצלל, זכרו לברכה, הנחמות העתידים לבוא על ישראל ועל ירושלים, אל יעלה על דעתך ואל יבוא במחשבתך דבר שהוא מחשבת אבן, שאפשר הסיפור ויבוא בהם הדיבור על שפתי בן אדם, ואף שישלוט בהם המחשבה ויתפוס בו הרעיון עניין הנחמה, כי דבר זה אי אפשר, והוא מן הנמנעות. מה הוא מתכוון? לכאורה הוא מתכוון לומר אין לנו יכולת לראות את הדברים. כן? אף שישלוט בהם המחשבה, ויתפוס בו הרעיון, עניין הנחמה, אבל אי אפשר לדעת בדיוק מה זה יהיה. או איך זה יהיה. ואם יבוא בדעתך ויעלה דבר זה על מחשבתך, תשים נגדך ואל יסור מעיניך הצרות אשר היו בעם השם. וכי אפשר שיבוא בהם המספר וישלוט בהם המחשבה, עד כאשר ישית האדם המחשבה על זה, הלא ישתומם, ורעיוניו ייבעלו, וליבו ידום ויחרוש בקרבו. כי אם יהיו נאמרים בסיפור, לא ייפול בהם אמונה בלב. זאת אומרת, הוא אומר, אם אדם חושב שהוא מסוגל להבין את נבואות הנחמה, לראות את הדברים במציאות, אז הוא אומר, תראה שאתה לא מסוגל. שהרי, תן מבט אחורה, על הצרות שעברו על עם ישראל, אתה היית מעלה על דעתך שיהיו צרות כאלה? תיארת לעצמך צרות כאלה? אז כמו שאת זה אתה לא מסוגל לתאר, גם את הנחמות אתה לא מסוגל לתאר. זה משהו שלמעלה מההבנה של בני אדם, באופן הרגיל. זה מה שהוא אומר. כי אם יהיו נאמרים בסיפור, לא ייפול בהם אמונה בלב, ויאמר האומר, הלו זה דברי יחידה, ולא היה אך ממשיל משלים. ואם היינו חס ושלום מזרע זרים, לא זרח כבוד השם אלוהי ישראל עלינו, ולא ראינו אור תורת אלוהינו, היו הדברים קשים להאמין, את אשר עבר על נפשנו בגלות ועד עתה. אך אנחנו בני אברהם, תולדות יצחק, צאצאי יעקב, זרע קדושים, שורש אמת, כי לפי הדעת והשכל אם יבוא עליו כל העובדי כוכבים והמזלות שבעולם, מבלי יכולת לזוז האילן הזה הבנוי על שורשי האמת, תקוע בארץ, ועל יובל ישלח שורשיו מתפשטים בכל רוחות העולם, שתול על פלגי מים היוצאים מן העדן, המשפט נותן והדעה מחייבת, שלא יעקור אותו, ולא ישלוט בו יד האדם לזוז אותו ממקומו, ולא יבואו עליו בצורת. כן? אף אהבת עולם האב עמו לתת להם חוקים ומשפטים, לא עשה כן לכל גוי. אם עוללים ויונקים דיבר, ולעיני עמותיו נגלה כבודו, וכתוב בפסוק הידוע, והיה בשלם סוכו ומעונתו בציון. זנח כן, והיה בשלם סוכו ומעונתו בציון. אז מה המשמעות של מה שכתוב כאן? אז הוא אומר, זנח מרכבת כבודו. הקדוש ברוך הוא. ומחשמלי זוהר שמתוארים במעשה המרכבה ביחזקאל ירד, וגם שמיים לא זקו בעיניו, ובמהלכיו ישים תעולה, ובין מצוקי ארץ ישב, נפלטו בעיני כל באי עולם. ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על המציאות לא מובנת. ואתה כיסא כבוד מרום מקדשנו, מרום הראשון, מקום מקדשנו, בו שלטו הרעלים, בו נכנסו טמאים, נתנו שממה וחמודתיו לאל זר אבלי הגויים, כיבדו ולקדישים עליונים חלקו בהם דינים, אלו נהרגים ואלו נשרפים, גם אלו הלוקים והגולים, זה ימים ועידן עידנים, גם שם לא מצאם עיונה מנוח לכף רגלה, כן? לא נתנו להם אדמה טמאה, מה זה? לשבת ונחלה. והתהלכו מגוי אל גוי, לא הייתה אומה ולשון אשר לא עלה אולם עליהם, עד כי הסביעו נפשם מהם, והיה להם לזרה, ותקי נפשם גם אותם, ובזה הלכו מדחי אל דחי, וניתחו עד קצה השמיים. כן, יש פה תיאור מעניין, של כל המציאות הזאת. של כן של הגלות כן ואתה אם בריאה עברה השם שמיים וארץ חדשה אין לנו לשבת ומקום לנוח עד אשר אל אשר בשם בני אל עד אשר בשם בני אל חי נקראו שהם אומרים סורו סורו תמי אל תיגעו בשבתם אתם אותם נתנו עליהם חוקים חדשים מקרוב באו. טוב, נעצור כאן, נתחיל עוד בפעם הבאה את הפרק הזה מההתחלה, נראה אותו עוד פעם.
ואז מה? ראשי תיבות, אנוכי, אנא נפשי...
כתבית יהבית. אנא נפשי, כתבית יהבית. כתבית. כתבית יהבית. אה? זה...